ברכה, בוקר טוב וחודש טוב. שואל השואל, הביטוי העם מופיע עשרות פעמים בספר שמות, כשהכוונה היא לבני ישראל. מדוע דווקא בפסוקים של יציאת מצרים הוא משוייך לערב רב? ואיך ערב רב, שזה תערובת של אנשים, יכולה להיות עם תודה? תשובה, כל מקום בספר שמות שמופיע הביטוי העם, הכוונה לערב רב. עכשיו, הם לא עם, הם העם, זה משהו אחר. עם זאת ישות, אבל העם זה כינוי למי שאיננו במדרגה הגבוהה דווקא. העם במובן של המון. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ב בפסוק מם. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. לא מובן מה זה עושה פה הפסוק הזה, במיוחד שזה באמצע התיאור של הם הגיעו לסוכות, עפו את הבצק, ימשיכו הלאה. בדיוק אז אתה רואה לנכון להגיד כמה זמן היה מושב בני ישראל. דבר נוסף, עוד יותר קשה, שהדבר הזה הוא לא נכון עובדתית. זה לא, איך שלא נסובב את זה, זה לא יוצא 30 שנה ו-400 שנה. לא 400 ואולי 210, 215, יש כל מיני חשבונות, אבל 430 זה לא יכול להיות. ואז אנחנו מוכרחים להשתמש בדרשות בעצם, שמדובר מאז ברית בין הבתרים, ואז הם מקדים את ברית בין הבתרים לחמש שנים לפני יציאת אברהם לארץ כנען, שזה גם כן יוצר איזשהו קושי גדול. אז מה זה 30 שנה ו-400 שנה? ולא עוד, אלא הפסוק הבא גם הוא מוסיף קושי. והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. אלא שכאן יש צורת חשבון של התורה שהיא שונה ממה שמקובל אצלנו. כשאנחנו סופרים מאורעות היסטוריים, אז אנחנו סופרים את מספר השנים שעברו מהמאורע הראשון עד המאורע האחרון, כולל כל המאורעות המקבילים. למשל, אם אני שואל את עצמי כמה שנים, נגיד שנים שמשיות עברו ב-20 שנה האחרונות, התשובה היא 20. ומה עם מספר שנות מס? גם כן 20 שנות מס. הסך הכל 40. לא, זה לא ככה. כי אנחנו אומרים שנות המס הם בתוך שנות החמה. אבל הקדמונים לא תמיד ספרו ככה. יש גם עד היום הזה באפריקה, יש שבטים ששם הצורה של הספירה היא להוסיף מאורע על מאורע. למשל, אם יש 15 שנה של קציר, הם אינם זהים ל-15 שנה של גשמים, שזה משהו אחר. ואז יוצא שכאן, באופן חריג, התורה צריכה לאסוף שני סוגים של שנים, ונסביר מדוע. לפי פרקי דרבי אליעזר, וגם לפי רבנו חננאל, זמן, השנים שבני ישראל ישבו בארץ מצרים היה 215 שנה. לא כמו שכתוב בגמרא 210, אלא יש שיטה שזה היה 215. עכשיו, אם ההיסטוריה של האנושות הייתה מתלכדת עם ההיסטוריה של עם ישראל, ואז לא היינו צריכים לעשות את הרפורמה בלוח מתשרי לניסן. אז באמת מספר השנים של עם ישראל היה בארץ מצרים, יחד עם מצרים עצמם, 215 שנה. אבל מאחר והיה צורך להפריד את ההיסטוריה של ישראל מההיסטוריה של מצרים, מה שבא לידי ביטוי בשני דברים, א', ההצטרפות של הערב רב, וגם זה שחודש ניסן, כלומר שתחילת השנה הוזזה בחצי שנה, יוצא שיש לנו שתי היסטוריות מקבילות. ואז ההיסטוריה של ישראל היא 215 שנים ניסניות, בעוד שההיסטוריה המצרית עברה 215 שנים תשריות. 215 ועוד 215 זה יוצא 430, וזה נאמר דווקא במקום שבו יש ההצטרפות של הערב רב אל ישראל. עכשיו קורה דבר מעניין. מה? כי הערב רב הוא הביטוי למתח שיש בין ההיסטוריה, הקצב ההיסטורי של עם ישראל, לבין הקצב ההיסטורי של האומות. ההכרח לא לספור באותו האופן, לספור מניסן ולא מתשרי. ואז יוצא שלא כל מצרים מצטרפים, אלא רק קבוצה נבחרת מצטרפת. בהתחלה היא נקראת העם, בשם סתמי. אחר כך, כשהם עם הבצק, ואנחנו עוד לא יודעים מה יהיה איתם, הם נקראים בכינוי של גנאי ערב רב. אחרי שהם הצטרפו, הם עפו את הבצק, וגות מצות כי לא חמץ, אז הם נקראים צבאות השם. כן? זה מה שכתוב. ויהי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם מזה, ויצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מי הם צבאות השם? צבאות השם הם הערב רב, הם הצטרפות, צבאות, משון הצטרפות, לצבות צבא, הנשים הצובעות, אז הם מצטרפים אל השם, הם לא מצטרפים אל בני ישראל, ארץ ישראל לא מדברת אליהם. אבל התוכן הרוחני שמשה מייצג, מבחינתם הוא משמעותי, לפי מה שראינו, שהם הנקראים, האלה שרואים את משה כאדם גדול, גדול בעיני, בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעו ובעיני העם. כך שאותה קבוצה יש לה שלוש שמות לפי המצב, בהתחלה העם, אחר כך ערב רב, אחר כך צבאות השם. וזה מסביר לנו עכשיו דבר מאוד מעניין, מדוע כאן פתאום יופיע ההלכה של גרים. טוב, אני קצת מקדים את המאוחר. אז זה מה שכתוב כאן, שפעמיים הייתה יציאה, יש יציאה של בני ישראל ויש יציאה של צבאות השם. ליל שימורים הוא לשם, להוציאה מארץ מצרים. הוא הלילה הזה לשם, שימורים לכל בני ישראל לדורותם. מה זה ליל שימורים הוא לשם? לילה המשומר. מלכתחילה, הלילה הזה היה מיועד לשינוי מהותי בהיסטוריה, שבא לידי ביטוי ביציאת ישראל ממצרים. עד עצם היום הזה, ליל הסדר, מבחינה רבה, הוא המשמר את הזהות היהודית לדורותיה. כן, גם מי שלא רוצה לשמור את מצוות השם, מי שאפילו מתנגד וכדומה, אבל לליל הסדר הוא בדרך כלל מגיע. ויומר, עכשיו פתאום, ואז פתאום משהו מפתיע ביותר, פסוק מ"ג. ויומר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן נחר לא יאכל בו. עכשיו זה לא מובן, הרי אם זה לפי סדר הפסוקים, יוצא שלמחורת ליל הסדר, כשהם נמצאים במקום הנקרא סוכות, אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותם הלכות פסח, שזה שייך לאתמול בערב. אז זה אולי מתאים לשנה הבאה, אבל למה בדיוק למחורת הפסח ללמד הלכות פסח? אלא שאנחנו נראה שזה לא הלכות פסח שאנחנו לומדים פה, אלא הלכות גירות. איך אפשר להצטרף אל עם ישראל ולאכול את הפסח איתם? וזה דווקא על רקע ההצטרפות של הערב רב, לכן זה מופיע פה. לכן כל ההלכות פה נוגעות למי אוכל ומי לא אוכל. כל בן נחר לא יאכל בו, וכל עבד איש מתקת כסף ומלת אותו, אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו. בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבשר, מן הבית, מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו, זה כבר נאמר. אבל זה מה שמדגיש את ההתייחדות של עם ישראל בתוך ביתו. כל הדת ישראל יעשו אותו, אבל, וכי יגור יתחגר, ועשה פסח לשם, אמו לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ, וכל ערל לא יאכל בו. זאת אומרת, יש לנו כאן התחדשות של הלכה, שלא הייתה קיימת מקודם, האפשרות להצטרף אל הגורל של עם ישראל. האפשרות הזאת הופיעה על רקע ההצטרפות של הערב רב, לאפיית המצות ואכילתן, ומכאן ואילך יש אפשרות להצטרף. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם, כי בעצם ביסודו של דבר, כל המאורה של יציאת מצרים הוא מאורה בעל אופי אוניברסלי, לכתחילה הוא נועד לעולם כולו, או כמו שאמר הרב קוק, יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. אבל מה? בפועל רק חלק קטן של האנושות יצא יחד איתנו. ויעשו כל בני ישראל, כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון כן עשו, ויהי, בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים, על צבאותם, מה זה על צבאותם? יחד עם הצבאות שהצטרפו אליהם. וזה בעצם המימוש של מה שנודע כבר בפרק ז' פסוק ה', והוצאתי את עמי בני ישראל, את צבאותיי, לא, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל, מארץ מצרים, בשבטים גדולים, זאת אומרת שמלכתחילה תוכננה היציאה של שתי קבוצות ממצרים, והם הנקראים כאן על צבאותם, על במובן של בנוסף לצבאותם שיצאו איתם מארץ מצרים. רבי